בוקר טוב, רעים ואהובים. יום חמישי בשבת, פרשת פנחס. את קורבני לחמי לאישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. עולה תמיד, העשויה בהר סיני, לריח ניחוח, אישל השם. את הפסוכים האלה אנחנו מכירים דבר יום ביומו, לפני שחרית, לפני מנחה. הפסוכים האלה פותחים את כל סיומה של הפרשה שלנו, פרשת פנחס, שעוסקת בהלכות תמידים ומידים. ומוספים. אבל לגבי התמיד, השאלה שצריכה להישאל היא כפולה. לא רק מה זה עושה פה בספר במדבר, ערב הכניסה לארץ, בתוך מלחמת מדיין, בין הציווי צרורת המדיינים לבין הביצוע נקום נקמת בני ישראל, אלא בכלל בשביל מה צריך עוד פעם את פרשת התמיד, והרי היא נאמרה בכל הלכותיה כבר בספר שמות. כבר נאמר שם את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, וגם נאמר שם שזה לא רק לזמן שבעת ימי המילואים שהיו לפני הקמת המשכן כזכור בהר סיני, אלא לדורותיכם. ואכן רש"י מסביר פה, עולה תמיד העשויה בהר סיני, העולה הזו של התמידים, זה כמו זו שכבר דיברנו עליה כשהייתם בשבעת ימי המילואים שהיו בהר סיני לפני הקמת המשכן. נו, אז לשם מה זה חוזר? פירוש מדהים של המפרשים הוא, ומבטא את זה נפלא בעל העמק דבר, של התמיד של המדבר ולתמיד של ארץ ישראל, ישנן שתי תכליות שונות. התכלית של קורבנות התמיד במדבר הייתה כדי לעורר מלמטה את הכוחות שיהיה מקום שבו יתקיימה ונועדתי שמה לבני ישראל. שמה מעל הארון, מבין שני הקרובים, מתוועד הקדוש ברוך הוא עם משה ומלמד אותו ביום תורה שבכתב ובלילה תורה שבעל פה. ורבותינו הסבירו שההתוועדות ביום וההתוועדות בלילה נובעות מההתארות הדלטטה שלנו של עולת התמיד בבוקר ובערב. אבל בכניסה לארץ ישראל, מקבל את התכלית של התמיד תפנית מאוד משמעותית. עכשיו זה כבר לא רק רוחני, עכשיו זה כבר קיומי באמת. התמידים הם הכוח של התפילה והבקשה על הפרנסה היומיומית שלנו. את קורבני לחמי לאישי תשמרו להקריב לי במועדו. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, תנו לי את לחמי, ואז אני אתן לכם את לחמכם. והבקשה הזאת, לדעת כל יום ויום לבקש מהקדוש ברוך הוא את הלחם, מקבלת משמעות אדירה ערב הכניסה לארץ. ועוד יותר ועוד יותר, כשיושבים בעבר הירדן המזרחי ערב הכניסה לארץ. כי הרי מה הסכנה הגדולה בארץ? הסכנה היא לא שלא יהיה אוכל. ודאי שזאת סכנה בפני עצמה, אבל כשאין אוכל כולם יודעים לפנות אל הקדוש ברוך הוא. הסכנה היא שלא תקשר בין הפרנסה שלך, שאתה הולך ועמל לה, לבין זה שמקור הברכה הוא הקדוש ברוך הוא. במדבר לא היה חשש כזה. אתה בכל יום ביום יצאת ולקטת את המן, ואף פעם לא היה חסר, אבל הרבה מעבר לזה שלא היה חסר. אתה גם ראית, וזאת נקודת הנקודות, שאין שום קשר בין המאמץ שלך, בין כמות המאמץ שלך, לבין כמות המן, הפרנסה, האוכל שאתה מקבל. איך אומר הפסוק? המרבה לא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. אם עבדת קשה או עבדת מעט, קיבלת בדיוק את אותה מנה איש לפי אוכלו. זאת אומרת, החשש שמה העשייה הגשמית תשעבד אותך, ותהפוך אותך לעבד, לא הייתה קיימת בצורך ללכת וללקוט את המן במדבר. לכן אז שימש התמיד למקום הרוחני של ההתוועדות עם השם. אבל עכשיו, כשיושבים בעבר הירדן המזרחי, שיקורים מהניצחונות של עם ישראל על סיחון ואוג, בונים את הבתים ואת הווילות, 60 חוות יאיר, גלעד, מנשה, מתכוננים לכניסה לארץ, ושם אוהו הגשמיות, העיסוק בחומר, העיסוק בפרנסה בכלל ובחומר עוד יותר בכלל, יכול להכריע אותי וחס ושלום לרגע להשכיח ממני שלא אני מקור הברכה. אתם יודעים, כשאומרים את זה, אז אתה מיד מתקומם ואומר, מה פתאום? ודאי, אנחנו מאמינים בני מאמינים, הכל מהקדוש ברוך הוא, כן, בטח. אז למה אתה הולך ועובד שעות נוספות כמו משוגע ושוכח את העיקר? איפה האמונה שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח? ודאי שיש עניין של השתדלות, אבל האם לא כל אחד מאיתנו מפספס לפעמים בחוט הדק בין ההשתדלות לבין הזיכרון? שבאמת הכל זה אמונה, שבאמת הקדוש ברוך הוא נותן את הכל. ואז יכולה הפרנסה להפוך אותנו לשחוקים, ולשוכחים בכלל שאנחנו מקבלים כל הזמן את הכל מריבונו של עולם, בדיוק כמו במדבר. לא רק בפרנסה אנחנו עסוקים פה. אתם יודעים למה פרשת התמיד מופיעה בתוככי מלחמת מדיין? כבר הסברנו השבוע שבעומק זאת הייתה המגמה המרושעת של בנות מדיין. הזנות הייתה רק סיפור הכיסוי לפאור. והפאור, שעל פנם אנחנו לא מבינים אותו בכלל, הוא מגעיל אותנו. איכס, להשתחוות לפסל, אבל לא להשתחוות, אלא לפעור בפניו, כמו שרשי אומר במחילה, את פי הטבעת, ולהוציא את הפסולת, וזה העבודה הזרה, הגועל נפש הזה, הסירחון הזה, מה פתאום? אבל מי שחושב לעומק, הפאור הוא השיא של העבודות הזרות. הפאור הוא הרעיון שאומר, מה, אתה לא משועבד? למה שאתה בעצמך חושב שהוא פסולת? רק מה, הוא לא מסריח. אתה נותן לו ריחות טובים. מה, כשבאת אליי אומרת הזונה המואביה או המדיינית, לא לרגע אחד אמרת, כן, בטח, אין עוד מלבדו, אבל עכשיו אני משועבד ליצרי. מה, זה לא דבר שקורה כל יום? איך כתוב שם באותו סיפור מדהים בגמרא, שכשהוא היה בא אליה כבר היהודי, אל הזונה הזאת, אז היא הייתה מוציאה את הפסל הזה שהפאור מתוך עיקה, ואומרת לו, אבל קודם כל תשתחווה לזה. והוא נבעל ואומר, והלא יהודי אני. והיא אומרת לו, ומה אכפת לך? ובעומק היא אומרת לו את הדבר הבא, עזוב. אני מבינה מה אתה אומר. אתה אומר יהודי אני, ויהודי לא יכול אף פעם להשתעבד לעבודה זרה, ויהודי תמיד זוכר שאין עוד מלבדו. באמת? אז אם יהודי זוכר שאין עוד מלבדו, אז למה אתה פה איתי פה באוהל? אמרת לה אין עוד מלבדו, שעקרונית אין עוד מלבדו, אבל תכף אשוב. ראי ואהובי, אני לא מדבר בגוף שני, אני מדבר בגוף ראשון על עצמי. כל יום אנחנו עוברים את זה. ההוצאה את הפאור היא הסתירה האדירה, שבאות בנות מדיין ורוצות להפוך את היהודים לכאלה שאומרים, תודו, 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 שגם יהודי בסוף נכנע למציאות, משתעבד לעולם הזה, ומשתעבד גם למה שמסריח. בסוף, האין עוד מלבדו נשאר רעיונות יפים, וכשנכנסים לעולם הגשמי, משועבדים לעולם הגשמי. היה לכם ימים יפים במדבר עם המן, נגמר, סטו. עכשיו תשתעבדו לגשמיות. איי, את קורבני לחמי לאישה, תשמרו עכשיו, תלחמו במדיין, המלחמה במדיין היא לא רק רעיונות, היא הכוח להפוך את האמונה הזו שאין עוד מלבדו לתמידית בבוקר ובין הארבעים. את המילה במועדו מסביר רש"י, כל יום הוא מועד, זה דבר כל כך עמוק. תהפוך כל יום למועד, אתה יודע איך אפשר להפוך את השחיקה למועד, כשתזכור שמקור הברכה הוא לא אתה, ואז לא תשתעבד לפסולת, כי תדע שהקדוש ברוך הוא המקור, אבל איך מגיעים לזה? עולה תמיד העשויה בהר סיני. חז"ל אומרים שהר סיני נקרא הר סיני, כי משם ירדה שנאה לעולם. לאומות העולם. הרבי מלובביץ' מסביר מה הרעיון, למה לשנוא את אומות, חס ושלום, אנחנו לא רוצים לשנוא אף אחד. הסבר מדהים של הרבי. השנאה לאלמא דשיקרא, לא לשקרים, אלא לעולם בתור משהו שמשקר בעצמו, ומעלים ממך את זה שאתה באמת באמת רוצה להיות מחובר לאלוקות. עולת התמיד הזאת עשויה כבר בהר סיני, ועולת התמיד הזו היא זו שמאפשרת לך לחיות בעולם שבאמת אתה שונא את הבלוף שלו, אתה שונא את האלמא דשיקרא הזה, אתה רוצה להמשיך לרצות את קורבני לחמי. אתם יודעים מה פירוש לחמי חוץ מלחם? מלשון הלחמה, להיות מחובר למקור כל הזמן. מבינים מה צריך? ערב המלחמה עם מדיין, לזכור. יום טוב ובשורות טובות לכולנו.